אני רואה את החברה הצעירים, ולשם הם הולכים. הם רואים את החיים האלה של מרחק הקורקינט, מה שנקרא, ושל החיים, את היתרונות הגדולים שיש באמת לחיות בעיר צפופה, עם תחבורה ציבורית יעילה, עם אפשרות לנוע ממקום למקום עם אופניים או עם קורקינט או ללכת ברגל, מה שאולי אנשים שבגילי, שזה מעל גיל 50, קצת יותר קשה להם להפנים את האירוע הזה.
היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. והיום נמצא איתי באולפן סגן עורכת גלובס ופרשן בכיר בעיתון, דרור מרמור. היי דרור.
אהלן אלה.
מי שעוקב אחר התורים שלך בעיתון, וגם כאן בצוללת, בטח שם לב שיש נושא עיקרי אחד שמאוד קרוב ללבך וגם מעורר אצלך ככה הרבה אמוציות, וזה נושא התכנון. למה דווקא תכנון? מה יש בנושא הזה שחשוב לך כל כך?
זה אפילו תסכול קטן שאנשים עדיין שואלים את השאלה הזאת. כולנו מדברים בלי סוף, מספיק בדרך הביתה ובשיחות הסלון, גם על משבר תחבורה, גם על משבר דיור. אנשים לא מפנימים מספיק שגם התכנון, גם התחבורה וגם הדיור שלנו הולכים אחורה בעיקר בגלל תכנון לא נכון.
ושהם גם קשורים האחד באחר.
קשורים לגמרי אחד בשני, כל עוד המדינה מפזרת יישובים בכל מקום, ורובנו גרים, נאלצים לגור בשכונות שינה וביישובי שינה, מה שאומר שאנחנו חייבים להיכנס שני בני הזוג לרכב ולנסות להגיע למקומות תעסוקה, אלה בעיקר בעיות של תכנון. תכננו לא נכון את המדינה, אנחנו ממשיכים לא לתכנן אותה נכון.
אני הרבה פעמים חושבת על זה, שאלמלא רבים איתנו תקועים בפקקים, בדרך לעבודה, בחזור ממנה, ולמשל אנחנו יכולים להגיע לעבודה במטרו, רכבת קלה, או איזשהו פתרון הרבה הרבה יותר נוח, אז כל הסיפור הזה של מחירי הנדלן הכל כך גבוהים בתל אביב לדוגמה, היה באיזשהו אופן הרבה פחות חמור. כי גם מי שגר באיזשהו פרוור, אבל היה מגיע בנוחות לעבודה, היה מרגיש בנוח לחיות מחוץ לעיר ולא מסתער עליה.
זה מייצר עלויות מאוד מאוד גבוהות, שוב, גם בתחבורה כל יום, גם בדיור. כמובן, מי שמוביל את החץ זה עדיין פוליטיקאים. אנחנו רואים למשל את שרת הפנים, והתווכחנו כבר לא מעט על זה, שרת הפנים שקד, שעדיין מסיבות אידיאולוגיות, בעיניי מאוד מיושנות, חושבת שעדיין בציונות של 2022 צריך לפזר פה עוד יישובים, רק עכשיו הממשלה מאשרת 10-15 יישובים חדשים, שנבין מה זה אומר, אנשים, א', אנחנו כולנו אזרחי ישראל צריכים לסבסד את אותם יישובים בהרבה מאוד כסף, גם כדי להקים אותם, וגם בשוטף, כי מישהו יצטרך לממן את התלמידים שיצטרכו להגיע לאיזה בית ספר אזורי ואת שירותי הרפואה, זה לא רק לסבסד, עבורם את אותם יישובים, אלא גם אותם אנשים. כלומר, כמה אפשרויות תעסוקה יהיה להם מול העיניים? כמה אפשרויות חינוך מגוון? כלומר, האנשים האלה, אנחנו בעצם, אתה יודע, דנים אותם כבר עכשיו לעולם הרבה יותר מצומצם.
כפי שציימת בעצמך, התווכחתם אתה והשרה שקד כמה וכמה פעמים, ככה במקומות פומביים, אם זה בוועידת ישראל לפני כמה חודשים של גלובס, ואם זה ממש כאן באולפן גלובס.
אגב, אם אין הצחת, זה צריך להודות, כנראה זה לא עובד.
אז את הוויכוח האחרון שקיימתם, גם שידרנו במסגרת פרק 168 של הצוללת, התשובה של הילד שקד. והשיחה הזו התקיימה, אגב, מהלך שמקדמת שקד, כפי שציינת, הקמתם של 20 יישובים חדשים בישראל, בצפון ובדרום. כולל יישוב חדש בעוטף עזה בשם חנון. זה יישוב שאפילו אנשי משרד האוצר טענו שההקמה שלו שגויה, הם גם הוסיפו תג מחיר, יותר מ-120 מיליון שקל, והאמת ששקד הסכימה איתך בעניין הכלכלי, היא אמרה לך, אתה צודק דרור, זה יותר זול להרחיב יישובים קיימים מאשר להקים חדשים, ואז הגיע האבל. אז בוא נשמע אותו.
אבל בנגב כן צריך גם לתפוס שטחים. בסוף שאנחנו רואים שיש משילות ויש חוק וסדר, איפה שיש התיישבות ואיפה שיש חקלאות, ואיפה שלא אז יש ברדק.
את אומרת לא אכפת לי, לצורך העניין אני בכוונה מקצין את זה, לא אכפת לי מנתיבות למרות שהיא תמשוך אליה אנשים חזקים מחנון, ולא אכפת לי מקריית שמונה למרות שהיא תמשוך הרחבות של דפנה וקיבוצים אחרים ימשיכו אנשים, ואפילו את יודעת למה שאני מחר בוקר אקנה דירה בקצרין עם הילד שקד, הקימה לי שני יישובים חדשים בגולן.
אבל אתה טועה ומטעה, בגלל שכל דירה בנתיבות היום נחטפת.
אבל היום, דרור, אנחנו מדברים על אישה בחירה אחרת במשרד הפנים. היא דווקא מסכימה איתך ברוב הסוגיות שנוגעות לתכנון, וגם היא ישבה איתך באולפן הזה ממש לא מזמן. בוא תספר לנו מי זו.
אז נכון, קודם כל זה יש את המקצוע לצורך העניין, זה אחד הדברים שמאוד מתסכלים. בסוף אנחנו אמנם בוחרים פוליטיקאים, הם אחרי זה מתמנים לשרים, אבל הציפייה, אני חושב, של כולנו, אזרחי ישראל, זה שאותם שרים יקחו אנשי מקצוע. אתם לא מבינים בהכל. יש אנשי מקצוע שלמדו את זה, שמכירים את זה, שעוסקים את זה שנים, בואו תקשיבו להם. אז היום אנחנו מדברים באמת עם דלית זילבר, שמסיימת עוד מעט בקיץ הקרוב, 5 שנים, כמי שעמדה בראש מנהל התכנון. אז בואו נתחיל באמת עם ביקורת. מנהל התכנון, בצדק, חטף לא מעט ביקורת, כי הרבה מאוד תוכניות שהוא שם על המדף, לא באמת היו תוכניות ישימות. כי דיברנו קודם על תחבורה, כי צריך התניות של איזה מחלף שיקום אליהם, והתניות של איזה מטש, מתקן תיאור שפחים, שלא באמת קורה. כלומר, הפער בין המספרים שמנהל התכנון אומר לנו כל שנה, אוטוטו אפשר להקים אותם, למען התוכניות בפועל, עדיין רחוק.
פער גדול בין הכוונות לבין המימוש.
נכון, אבל מה שכן אפשר להגיד שעברנו כברת דרך מאוד מאוד משמעותית מבחינת אנשי המקצוע, זה שהם הבינו באמת שמה שקורה לא יכול להמשיך להיות. ואפרופו מה שדיברנו קודם על שכונות שינה ויישובי שינה, התלות שלנו ברכב הפרטי, במנהל התכנון כבר לא מתביישים להגיד, די, נגמר עידן הרכב הפרטי, אם לפחות בגוש דן לא נצליח לייצר פתרונות של תחבורה ציבורית, אז הלך עלינו. הנה, עכשיו כבר מתחילות להתאשר תוכניות בתל אביב עם אפס חניות. מי היה חולם על זה, את יודעת, לפני שנה, שנתיים וחמש שנים? זה אומר שאנחנו כבר מבינים את השינוי. דלית זילבר, זאת שהובילה את השינוי הזה, אבל בגלל זה גם חוטפת לא מעט אש, והנה, היא הולכת הביתה עכשיו לצורך העניין עם ראש מורכן, ואני לא בטוח שהיא עם חיוך רחב מול המגמות שירוע.
מה יש בתפקיד הזה שמכנס בתוכו כל כך הרבה כוח, ומה קרה מאז כניסתה של שקד לתפקיד מבחינת הפערים שנפערו בתפיסות התכנון בינה לבין זילבר?
טוב, אז כמו שאמרנו, זאת תרקעת התכנון הכי גבוהה, היא זאת שמחליטה באמת איפה יקומו פה יישובים, ולא פחות חשוב, גם התשתיות. למשל, התוכנית, אולי התוכנית הכי גדולה שכרגע מנהל התכנון יושב עליה, זה איך יראה המטרו שלנו, אותה רכבת תחתית שמתכננים לנו ב-10, 20, 30 שנה הקרובות, איך יראו תחנות, לא פחות חשוב איך תראה סביבת התחנות. כל התוכנית הזאת, זה נקראת תמ"א 70, לצורך העניין, כרגע נתפרת במנהל התכנון, ובעצם כל תוכניות המדינה שלנו, בוא נבין, המדינה שלנו הולכת כל 3-4 עשורים, המדינה מכפילה את עצמה. שאנשים ייקחו עכשיו הרבה אוויר ויקלטו שבעוד 3-4 עשורים 20 מיליון ישראלים חיים פה במדינת ישראל הקטנה שלנו. אם התכנון לא יהיה נכון, אם התכנון לא יהיה מיטבי, אם לא נצופף איפה שאפשר ונשאיר פתוח איפה שאפשר וצריך, אז אנחנו לגמרי משאירים לילדינו ונכדינו מדינה שלא יהיה כיף לגור בה.
מדינה בצרות. נשמע הגיוני מאוד מבחינה תכנונית, ובכל זאת איך הילד שקד תופסת את העניין?
אז זהו, לילד שקד מאוד קשה עם הוויכוחים שיש להם מנהל התכנון. אנחנו רואים לא מעט ויכוחים בתקופה האחרונה עם העצמאות של מנהל התכנון, כמו שדיברנו קודם, הוא נגד יישובים חדשים, הוא אפילו היה נגד תמ"א 38, לצורך עניין הערכה שלה שכרגע נכפית.
כן, ואתם תדברו על כך ותסבירו מה הבעיה עם תמ"א 38
כך, בהמשך. אז כרגע כנראה שמנהל מנהל התכנון הבא יצטרך להיות כפוף ללא מעט גורמים במשרד, וכבר יהיה פחות עצמאי. ממה שהייתה דלית זילבר, שאגב גם היא, הצלחותיה שנויות במחלוקת, בגלל השרה שמעליה שלא נתנה לה לעשות כל מה שהיא רוצה, אבל יש אנשי מקצוע שאנחנו צריכים לשמוע את דעתם, בואו ניתן להם יותר קרדיט, כי שוב, אנחנו אף אחד מאיתנו לא מבין מה זה אומר לחיות במדינה הקטנה הזאת, כשהיא מוכפלת בתושבים שלה, רק שלסבר את האוזן, זה אומר שב-20-30 שנה הקרובות, צריך פה עוד תל אביב, עוד פתח תקווה, עוד ראשון לציון, עוד חולון, מבחינת היקף יחידות דיור. אנחנו לא רוצים שרק ישכפלו את היישובים האלה, כי אנחנו באמת לא נוכל לזוז פה, צריכים לעשות את זה בשום שכל. בואו ניתן קרדיט לאנשי המקצוע.
אז הילד שקד רוצה לצמצם את העצמאות של ראש מנהל תכנון העתידי או עתידית. האם היא תצליח בכך?
זה שאלות פוליטיות. את יודעת, השאלה כמה הממשלה הזאת עוד תחזיק מעמד, אבל כל עוד הממשלה כרגע וכרגע אני לא רואה אותה מתפרקת כל כך מהר, שום סיבה שזה לא יקרה.
רק לפני שאנחנו שומעים את השיחה שלך עם דלית זילבר, בוא נבהיר כמה מושגים לטובת מאזיננו שלא מגיעים מעולמות התכנון. מה זה נימבי?
אז נימבי, אין ספק שזה הרעה החולה. פה בישראל, הבעיה היא ש... את יודעת, כשאני שואל בן אדם אם הוא רוצה מחר בבוקר שתעבור רכבת קלה אצלו בבית...
אז הוא יגיד לך, not in my backyard,
בדיוק.
נימבי.
אנחנו רואים למשל שדות תעופה, כולנו רואים את הצרות בנתב"ג בימים האחרונים. כבר לפני הרבה מאוד שנים המדינה החליטה שצריך עוד שדה תעופה בינלאומי בישראל, אבל זאת ההחלטה הקלה. עכשיו איפה לשים אותו? כל מקום שאנחנו לא מציירים על המפה, מיד קמים וזועקים, האנשים שגרים ליד, הלו, לא אצלנו. חשמל, תושבי גוש דן אפילו לא מבינים שיכול להיות שבעוד 4-5 שנים אנחנו נערים את המתג, ולא יהיה חשמל שיעביר את הזרם למנורות. כלומר, אנחנו באמת חייבים להקים עוד תחנות כוח, אבל אף אחד לא רוצה שזה יהיה אצלו, ואנחנו חייבים להקים עוד מתקני תיאור שפחים, אבל לא, אתה לא רוצה שכל הביוב יזרום לידך, ואף אחד לא רוצה שהמחסנים של הרכבת יהיו לידו, ושמתקני תיאור שפחים יהיו איך שלידו, והשדה תעופה חלילה מטוסים יעברו מעל הראש שלו. אנחנו נורא רוצים שהממשלה בירושלים היא זו שתחליט, אבל את בעיות המשילות אנחנו מכירים, כרגע הממשלה לא מסוגלת להחליט, וגם על זה נדבר עם דלית, כלומר הנימבי הזה שגורם להרבה תוכניות לא לצאת אל הפועל, בסוף הוא באוחרנו, ואנחנו כולנו נצטער על זה.
בוא נשמע עכשיו את הרעיון שקיימת עם ראש מנהל תכנון דלית זילבר, ובסיום הרעיון נתכנס שוב כדי לקשור בין הקצוות ולסכם.
היה מעניין אני חושב, תקשיבו. שלום דלית.
שלום דור.
ראש מנהל התכנון. זה אני אמרתי, בואי תספרי קצת על עצמך.
אני דלית זילבר, אני מנכלית מנהל התכנון בכמעט 5 שנים האחרונות. אני מתכננת ערים במקצועי, יש לי תואר שני מהטכניון בתכנון ערים. אני עושה את התפקיד הכי מעניין שיש במדינת ישראל.
אני אוסיף שהכי חשוב, מה שהרבה אנשים לא מבינים, ועוד מעט נדבר גם על זה.
חשוב, משפיע, עם הרבה מאוד אחריות, ואני נהנית מכל רגע.
גרה? איפה?
אני גרה במבשרת, יש לי 2 בנים. זהו, הכל טוב.
עכשיו אני אגלה ששאלתי איפה גרה, כי את יודעת, בסוף בסוף נדבר עוד מעט על זה שמנהל התכנון מבין ומשכנע אותנו שהגיע הזמן להצטופף יותר ולהגיע יותר לתוך הערים, גם כי אין ברירה וגם זה סגנון החיים הנכון. אבל אם את בעצמך מגיעה מיישוב אולי בין הפרברים שיש לנו פה.
נכון, אבל אתה יודע, אני גרה שם בערך 20 שנה, זה עוד היה כשלמדתי בטכניון בערך, עברתי לגור במבשרת.
אגב, וגם כשאת גרה שם, את רואה באמת כמה קשה ליישובים להחליף דיסקט ולהבין שהם צריכים להשתנות?
תראה, זה לא קשור רק למבשרת, אבל ברור שהאירוע הזה של מדינה שמכפילת עצמה, שבאמת מאוד יוצא דופן בכל קנה מידה, גם בקנה מידה עולמי, מצד אחד מדינה מאוד מתקדמת, מצד שני עם גידול אוכלוסייה שאין לזה אך ורע, ברור שזה מאוד קשה, ואולי החלומות של הצמודי קרקע, הם לא יכולים עוד כבר להמשיך ולהתפתח. ברור לנו שהעתיד הוא אך ורק באזור העירוני, באינטנסיביות העירונית, וברור שהחיים הופכים להיות הרבה יותר מורכבים. כל דבר של תשתיות, תשתיות להעביר בתחום שהוא מאוד אינטנסיבי, זה קשה. אנחנו מדברים על תשתיות של חשמל, של מים, הנושא של הביוב והניקוז, בטח התחבורה של זה, אחד הדרמות הגדולות של המדינה.
אז את אומרת, ברור לנו, וזה ברור לנו המתכננים, שאין ספק שהתכנון עבר פה כברת דרך גם בהבנה של מי שנמצא בראש המערכת, אבל בסוף מגיעים הפוליטיקאים שעושים מה שהם רוצים. וכשאני אומר פוליטיקאים, זה יכול להיות צרת פנים שמחליטה שצריך למתוח פה עוד ועוד יישובים, כי זה האינטרס שלה, וזה ראשי הערים שמחליטים שצריכים להקים פה עוד ועוד מתחמי תעסוקה, כי זה האינטרס שלהם. אז דלית מדברת והשיירה עוברת.
לא, אז אני לא חושבת. קודם כל זה לא דלית. זו העמדה של המועצה הארצית. ב5 שנים האחרונות זאת העמדה שהלכה והתחזקה, והיא בעצם באה לידי ביטוי בכל החלטה של המועצה הארצית. הנושא של החיזוק של העירוניות, העדפה מאוד ברורה להרים, אבל העדפה הזו צריכה לבוא לידי ביטוי בכל האלמנטים, גם בתשתיות וגם בתקציבים שנותנים לרשויות העירוניות. אין מה לעשות, חייבים לתת העדפה ברורה לערים. עכשיו, יש ממשלה שיש לה עוד אג'נדות, והיא מדברת על יישובים חדשים כאלה ואחרים. כמובן שעמדת המועצה הארצית חד משמעית שאסור לעשות יישובים חדשים. ברור שזה מחליש את העיר הקיימת, אם זה למשל באר שבע, ביחס לכל הסובבות אותה, זה ברור לנו שזה מחליש, והאוכלוסייה החזקה יותר בעצם תברח מבאר שבע, והמדינה השקיעה כל כך הרבה בעיר הזו, יש לה אוניברסיטה, יש לה בית חולים ועכשיו בית חולים נוסף, ומעבר צהל לנגב, זאת אומרת, זה מין, המדינה יודעת שהיא משקיעה פה הרבה, מצד שני לקחת ולסחוב את האוכלוסייה החדשה מסביב ליישובים חדשים, זה לא הגיוני. צריך לחזק גם תעסוקה, צריך לחזק את הנושא של החינוך, של התשתיות, כל מה שכולנו רוצים למצוא בעיר. בסוף היישובים הפרברים האלה, וגם האמת, יש על זה המון רעש. בסוף אנחנו מדברים על עוד 500 איש יגורו באיזשהו יישוב, אולי בעוד 10-15 שנה. עיקר המסה והאינטנסיביות והאקשן שקורה מבחינה אורבנית ותכנונית, הוא בסוף בערים. אז זה עושה רעש תקשורתי, וזה עושה
רעש... את
אומרת,
את מפסידה פה ושם קרבות קטנים, אבל במלחמה הגדולה ניצחת?
אני חושבת שלגמרי, כי ברור, אין לנו תוחלת אחרת. אנחנו לא נוכל, כולנו עומדים בפקקים שעות, וברור לנו שאם לא תהיה תחבורה ציבורית תהילה. עכשיו, תחבורה ציבורית לא תהיה ליישובים הפרבריים האלה שלא קשורים לכלום. אלא תהיה רק שיהיה לנו מספיק צפוף ומספיק אינטנסיבי, ונוכל להביא את הסף כניסה הזה לכל האזורים העירוניים שהולכים וגדלים. גם המועצות המקומיות הקטנות הולכות וגדלות היום, וכולם הופכות להיות עם הרבה יותר אוכלוסייה. והנושא של הצפיפות הוא מתחיל להתקבל גם במובן הטוב של המילה. אני חושבת שכולם מבינים שככל שזה יותר הטרוגני, יותר מעניין, יותר אינטנסיבי. אנחנו לא רוצים להיות רק עם אנשים שדומים לנו, ברור לנו שאנחנו מפסידים מזה הרבה.
אז רגע, ישמע אותנו, את יודעת, הישראלי הממוצע, שיגיד בתיאוריה זה נשמע נפלא, ואולי תל אביב מתחילה ללכת לכיוון, אבל אני יוצא לראש העין, ואני יוצא לנתניה, ויוצא לאור עקיבא, ושם כל הבניינים נבנים עוד, לא רק שאותו דבר, אותו דבר כמו בשנות ה-90, עם נורא מעט עירוב שימושים, עם אוכלוסייה יחסית מאוד הומוגנית.
צריך לזכור שמה שנבנה היום זה לא מה שאושר בשנים האחרונות, זה אושר עוד לפני. היום התוכניות החדשות הן כולן עם עירוב שימושים, כולם מבינים שיש פה עודפים גדולים של אזורי תעסוקה, ולכן גם בחוק ההסדרים וגם למשל בכל האמירות היום של המועצה הארצית, כולל הקמת ועדה מיוחדת שתשנה אזורי תעסוקה לאזורים מעורבים ואזורים שכוללים מגורים, כולם מבינים שזה העתיד.
אגב, אנחנו... אני קצת יעצור אותך רגע, זה די מדכא להגיד, את בעצם אומרת, אני נוטעת חרובים, אתם תראו את הפירות רק בעוד 10-20 שנה, אבל מה, אם מחר בבוקר יוצא תוכנית, בגלל שהיא באמת תוכנית שנסגרה לפני 10-20 שנה, אז די, עבוד לי ואני הולך לראות בחייה לדורות רק בגלל שהתוכנית הזאת נחתמה מזמן?
תראה, זה קונספציות שונות שהיו בעבר, וזה נכון שכל האזורים המפורברים האלה, הם היום כבר לא יעשו תוכניות כאלה, אנחנו עושים אותם אחרת. אז חלק מהם אנחנו מחדשים, וחלק מהם יצטרכו לעשות להם בחינה מחודשת, ואולי להוסיף עליהם שינויים. כמו שאנחנו לוקחים היום אזורי תעסוקה מאושרים שלא קורה בהם הרבה, ואותם אנחנו רוצים לשנות. זאת אומרת, אנחנו לוקחים שטח שכבר אושר בעבר לפיתוח, פשוט משנים את סוג הפיתוח בו. ולכן אני רוצה גם לתת דגש על הדור הבא, על הדורות, על החבר'ה הצעירים של היום, אני חושבת שהם רואים את החיים האלה של מרחק הקורקינט, מה שנקרא, ושל החיים, את היתרונות הגדולים שיש באמת לחיות בעיר צפופה, עם תחבורה ציבורית יעילה, עם אפשרות לנוע ממקום למקום עם אופניים או עם קורקינט, או ללכת ברגל, מה שאולי אנשים שבגילי, שזה מעל גיל 50, קצת יותר קשה להם להפנים את האירוע הזה, אני רואה את החבר'ה הצעירים, ולשם הם הולכים. אין להם איזו שאיפה, זאת אומרת, מבחינתם, אם יש את הרכבת לשם ויש רכבת קלה, חייב להיות רכבות קלות, ואני חושבת שאין לנו תוחלת בלי המטרו, אם אתה רוצה לדבר על המטרו, אבל החבר'ה הצעירים מבינים שלשם המדינה הזו הולכת, חוץ מזה שהעולם הולך, אבל המדינה שלנו אין לה אפשרות להמשיך לתפקד באופן נורמלי, ובאופן שהוא באמת עם איכות חיים, בלי שנעבור לתחבורה הציבורית, והכל חייב להיות מוטה תחבורה ציבורית.
את יודעת, את מדברת על הצעירים, הדור הבא שכולם מבינים את זה. אנשי המקצוע מבינים את זה, והנה בכל זאת, יש לנו ממשלה כבר, אוטוטוט כבר תהיה שנה, הבטיחה להסתער בכל הכוח על מצוקת התחבורה ועל מצוקת התכנון.
שוב, אנחנו מבחינה תכנונית, וכל הזמן יש את הפער הזה בין מה שאנחנו מתכננים, והתפקיד שלי הוא קודם כל, הוא גם להסתכל על הכאן ועכשיו, וכאן ועכשיו אישרנו, נגיד, בחמש שנים האחרונות, יותר מ-600,000 יחידות דיור, אישרנו רכבות קלות, גם אם זה במטרופולין ירושלים ובכל מטרופולין המרכז, אישרנו אותם והם היום בבנייה. הנושא של המטרו שוב, שהוא מסט אחד גדול, שאנחנו עם שתי תוכניות לפני אישור ממשלה, שתיים נמצאות, גם כן בתהליכים שבשנה הקרובה יאושרו, זה לוקח זמן, וחוץ מזה הוצאנו הנחיות מאוד ברורות לתכנון של תוכניות, לתכנון מוטה תחבורה ציבורית. היום אתה לא יכול להגיש תוכנית אם אתה לא עובר בדיקה איכותית, שאתה אכן באמת נותן מענה לתחבורה ציבורית. אבל בסוף זה גם ניהול. הנושא של ניהול התנועה הוא אחד הדרמות הגדולות, וחייבים לעבור לניהול תנועה חכמה. בין אם זה כמו שרוצים את אגרות הגודש, ובין אם זה נתיבים שהתחלפו לפי הצרכים, ובין אם זה הפיכה של נתיבים שהיום הם בתחבורה פרטית, והם יהפכו בסוף לתחבורה ציבורית, ויש לזה עוד הרבה דברים שהם החלטות נלוות, שלא הכל הוא רק בתכנון. אני חושבת שהמדינה שלנו צריכה לעבור לניהול של החיים שלנו, גם לניהול של השטחים הפתוחים. כולנו ראינו בקורונה איך כולם צובעים על השטחים הפתוחים. אני, כשאני הולכת לחוף הים, אני רואה איתי 16 מיליון איש באים איתי לחוף הים, ואם זה לא היינו על זה, כל יקרוס. עשינו עבודה על כל מטרופולין תל אביב, ראינו לשנת 2040, אנחנו בחוסר גדול גם בנושא של המים, ברמה המטרופולינית, לא ברמה הארצית, כי ברמה הארצית הדברים הרבה יותר מתקדמים, אנחנו חייבים. שדות תעופה, אירוע מאוד גדול, המדינה באמת צריכה להחליט, כי אנחנו כבר לפני הקורונה היינו כמעט בקריסה של נתב"ג.
בסוף, את יודעת, כמו שאמרתי, הציבור בגדול רוצה, אבל הציבור יחסית אדיש, ותמיד יגיעו כמה בודדים, או אפילו אלפים, והתקיעו את כל התוכניות האלה. שדלית תקום בבוקר ותגיד, וואלה, כולם יודעים שצריך, אבל לא יהיה תחמש ולא יהיה שדה תעופה, נכון, ולא יהיה כנראה מתקן התפלה, כי התושבים זועמים.
אז אני מאמינה שבסוף יהיה הכל. כי אי אפשר שלא יהיה, פשוט אי אפשר. בסוף כשאנשים יגידו להם, הגענו ל-30 מיליון טיסות בשנה בנתב"ג, אי אפשר יותר, כי מתחת לזה גם יש לך עשרות אלפים שלא יכולים לעמוד, למשל, ברע שיהיה מנתב"ג, יהיה חייבים לעשות עוד שדה תעופה. ברור שהכל זה נימבי, ואנחנו עובדים, ואני אומרת שוב, הכל הולך להיות, הכל קשה היום, כי היום אני רוצה להעביר קו 400, שזה קו שלוקח היום כ-15 שנה לאשר בתכנון את הקו הזה. זה פשוט כל כך קשה, כי בסוף אתה עובר בין יישובים, אז אתה צריך להחליט, אתה 130 מטר מהיישוב הזה ו-100 מהיישוב אחר, אבל הקו חייב לעבור, כי כולנו גם צריכים את החשמל הזה. אז גם מדברים על אנרגיה מתחדשת, זה נכון, אבל הוא חייב קווי הולכה. אין מה לעשות, כולנו צריכים מים, כולנו צריכים חשמל, צריכים פתרונות ביוב, אף אחד לא רוצה את זה ליד, חייבים לקבל החלטות. וזה המועצה הארצית יודעת לעשות, ומוסדות התכנון. אנחנו רגילים לעבוד בתוך קונפליקטים, ולכן הבסיס המקצועי זה הדבר הכי חשוב שיש. בשביל זה אנחנו כאן, כשהאינטרס הציבורי צריך להיות לנו מול העיניים, והדורות הבאים צריכים להיות לנו מול העיניים.
אז את יודעת מה, אז אני אזרום איתך, אני אגיד לך, את אומרת, נהיה חייבים לאשר את כל הדברים האלה, כי אין ברירה, אבל כבר היום אין ברירה, ובכל זאת אתם לא מצליחים ממש לאשר.
קודם כל אנחנו מאשרים, אתה אומר, אתם לא מצליחים, אנחנו מצליחים המון. אנחנו מצליחים לאשר, בסופו של דבר, אנחנו מקבלים החלטות, עשרות החלטות.
יקום שדה תעופה בחדרה, יתפנה שדה תעופה בהרצליה, סתם דוגמה קטנה, באמת קטנה.
אז אני אומרת שוב, ההחלטות של המועצה הארצית ושל הוות"ל, כן, שזה יקרה. כרגע על הרצליה אני חושבת שכבר יש קונצנזוס שהוא צריך לצאת משם. זה בסדר שיש בחינה נוספת על ידי ממשלה שמגיעה ואומרת, רגע, אני רוצה לראות, לבחון את ההחלטות המקצועיות שנתתם, בפרק זמן מוגדר, ובסופו של דבר לקבל החלטות. אי אפשר לא לקבל, כולם מבינים שאי אפשר לא לקבל את ההחלטות.
אז אולי הדוגמה הכי טובה לצורך העניין לכישלון אנשי המקצוע, זה תמ"א 38, אותה תוכנית מתאר שאושרה ב-2005 להוראת שעה של 5 שנים. הוא ערכה ל-15, אחרי זה הוא ערכה ל-20, ואז החלטתם די, בואו נפסיק עם הפרסה הזאת ב-20, כי כל הזמן העסק הזה מתרחב והופך להיות יצור שאנחנו לא שולטים עליו. זה הוערך עד אוקטובר 22, עכשיו כבר ברור שזה יוערך הלאה. הנה דוגמה קלאסית שדלית זילבר, מנהל התכנון, מאשר לבניינים לצורך העניין לצמוח ב-2-3 קומות ללא שום התחשבות ברחוב ובשכונה, כשאפרופו בחייה לדורות, הרי זה גם קורה באזורים שאפשר להצמיח שם מגדלים שיחלסו את המטרו.
קודם כל, אתה כבר מדבר את המילים שאני אמרתי לפני 5 שנים, שזה כבר הצלחה. זה בחייה לדורות, זאת תוכנית רעה. לא, היא רעה בפני עצמה, כמו שאמרנו, אין פרוגרמה לצרכי ציבור, היא באמת נותנת מענה מאוד נקודתי, היא עוד יותר גרועה, כי אני צריכה להכפיל פה את האוכלוסייה, ואין לי בתמ"א 38 תוחלת להחליף פה את האוכלוסייה, להכפיל פה את האוכלוסייה, זה לא יקרה. אז קודם כל כבר הצלחנו, כי כולם יודעים שתמ"א 38 היא אולי טובה לקבלנים, אבל היא רעה לכל השאר. זה כבר, אני חושבת, הצלחה.
והיא עדיין חיה ובועטת.
רגע, שנייה, היא קודם כל לא חיה כל כך ובועטת. כי כאן היה איזשהו אירוע מעניין, שראשי הרשויות התחברו לאירוע הזה באופן מאוד דרמטי, ולדעתי, תמ"א 38 היא כבר גוססת מזמן. זאת אומרת, הראשי הרשויות הבינו מה זה עשה להם, הם הבינו את ה... אם הייתה לנו רשות שבתחילת התמ"א קראו לה עיר התמ"א, ואחר כך יסתה פליק פלק לאחור,
והיא
הבינה, נכון, והיא הבינה שזה ממש רעה חולה לה, גם לעיר וגם לכל היעדים בעצם ברמה האסטרטגית. אז היא כבר לא קיימת, היא כבר לא בועטת, היא כבר גוססת גם כך. אנחנו הבאנו חלופה שהיא חלופה שמנסה לרפא את החולאים שהיו בתמ"א, וזה בעיקר הנושא של צרכי ציבור והראייה היותר כוללת והמתחמית. היתרון הגדול גם שהיא בעצם מכוונת לזה שכל רשות תכין את התוכנית הכוללת שלה, שהיא תיתן את הכללים של עצמה. היא נותנת כאן איזשהו פיילוט בנושא של תוכנית פלוס היתר, שאנחנו מאוד מקווים שזה ילך טוב, ואז זה גם אולי ייעל את המערכת במקרים אחרים. וכן, עכשיו יש כל מיני קשיים פוליטיים כאלה ואחרים להעביר אותה. אני מאמינה שהתמ"א סיימה את דרכה בכל מקרה, ולכן אני אומרת, היא לא חיה ובועטת.
ואת באמת יכולה להגיד שהרשויות המקומיות הפכו לשותף והם כבר לא מכשול?
אני חושבת שבעניין של התאמה...
אני מסתכל על השרון למשל, ושם הם בעיקר תוקעים מקלות בגלגלים.
של התאמה.
גם של התאמה, גם של המטרו.
אתה יודע, כשהייתי בירושלים, ועוד בהתחלה, עוד התחילו עם הקו הראשון בירושלים, אז אמרו, מה פה? אמרתי, תקשיבו, ברגע שיישא הקו, אף אחד לא יבין למה יש רק קו אחד ולא רשת, שזה מגוחך. יש קו אחד הלוך וחזור, במקום שתהיה רשת שלמה, שברור לכולם שכולם משוועים לזה. גם המטרו, המטרו יתחיל בגזע המרכזי שלו, ברגע שהוא יהיה, אני חושבת שכולם יבינו שהם רוצים להצטרף לאירוע הזה, זה אירוע באמת שהוא השובר שוויון מבחינה תחבורתית, וגם מבחינה אורבנית, ונשים קשה להם שמזיזים להם את הגבינה, כאילו קצת משנה להם את האירוע הזה, כבר לא יהיה מקום שהוא יותר פסטורלי עם צמודי קרקע, הוא יעזור עם מטרו, הוא הופך להיות עיר. אז אנחנו מדינה שהיא בת 70, והיא צריכה להפוך למדינה הרבה יותר אינטנסיבית, והרבה יותר שתכיל גם את האוכלוסייה...
והראשי רשויות מקומיות שאת מפגשת ביום-יום, את חושבת שזה כבר הסימון?
אני אומרת, לא כל ראשי הרשויות זה אותו דבר, ברור. אבל אני חושבת שרובם כבר מבינים שהם חייבים לצעוד קדימה, כי אחרת זה לצעוד אחורה, אז הדרמה היא כל כך גדולה בלי מטרו, שאי אפשר להיות שם. אני מאוד אופטימית בעניין הזה.
כל התכנון הענק הזה בסוף בסוף יושב על מצע של אנשים מוכשרים יותר ומוכשרים פחות.
יותר.
יותר, אבל המחסור הוא כמעט קבוע, ויש תלונה קבועה על זה שבסוף גם השירות הציבורי פשוט משלם מעט, ולכן בורחים החוצה. עד כמה אנחנו בבעיה אקוטית של כוח אדם?
אני חושבת שאנחנו בבעיה של כוח אדם מקצועי. אם פעם בפרויקט כביש חוצה ישראל היה כמה מהנדסים שזה הפרויקט היחיד שלהם, היום אתה כל מהנדס ביצוע, יש לו כמה פרויקטים גדולים וזה לא עובד. כן, השכר הוא נמוך יחסית, אבל מי שבא למנהל תכנון הוא בדרך כלל מגיע גם עם ערכים וגם עם יכולת השפעה. אתה בעצם יכול להשפיע במקומות הציבוריים כמו שאתה לא יכול להשפיע במקום הפרטי. אז שוב, זה העניין של הכסף שאתה מקבל, המשכורות, לעומת ההשפעה והעניין שאין לו מתחרים, וכל מי שבאמת גומר אדריכלות או תכנון ערים, המקום הכי נכון להיות בו זה מנהל התכנון כמובן.
ובוועדות המחוזיות ובמקומיות.
מנהל התכנון מבחינתי זה כולל ועדות מחוזיות, ברור. וכן, צריך לחזק את הוועדות המקומיות. יש פערים מאוד גדולים גם בתוך הוועדות המקומיות. אנחנו עושים באמת הרבה בשביל זה, זה עדיין לא מספיק. בכל תחום צריך יותר אנשים ויותר מקצועיים, וזה נהדר. תחשוב, זאת מדינה שהיא על סטרואידים, ולכן הכל צריך להיות פה בהתאם.
על סטרואידים במבט קדימה, כשהיא יודעת להכיר בטעויות שלה במבט לאחור. כלומר, את רואה הרבה שכונות היום שכואב לך, אנחנו מדברים פה ממערב ראשון, דוגמה קלאסית.
תראה, אני לא באה בביקורת לעבר, כי היו חכמים בעבר, אף אחד לא ניסה לעשות משהו לא טוב. גם בעולם אתה רואה את זה, שעשו טעויות, מנסים לתקן אותם תוך כדי, לעשות, להכניס עירוב שימושים למקומות קיימים, לנסות להביא תחבורה ציבורית.
אולי צריך להגיד לציבור,
אנחנו לא נהפוך להיות סין, אנחנו לא נהיה דיקטטורה, ואז אני יכולה לסדר את המדינה בשנה. זה לא יקרה, נכון, אנחנו עדיין בשיתוף ציבור ובשקיפות.
אבל אולי מוגזמת? ואנחנו... כי אולי את הציבור שצריך לשאול זה הציבור גם שלא נולד, כי זה לא פייר שלא שואלים אותו?
זה לא רק זה. תראה, גם כשמגישים מתנגדויות לתוכנית, מגיעים רק המתנגדים, לא אלה שבעד התוכנית. היה לי איזה דיון אחד פעם במחוז תל אביב, שפתאום הגיעו אלה שרצו שיפנו אותם, הם באו עם אחרי חולצות ואמרו, תפנו אותנו, כזה עוד לא ראיתי. בדרך כלל מגיעים המתנגדים, אבל אנחנו מנסים לאזן את הדברים, לאזן באמת בין המטרות, בין הצרכים, ולקבל את ההחלטות הכי טובות, שנוכל באמת אחר כך להסתכל על מה שעשינו ולהגיד, אנחנו התכננו את זה וזה יצא טוב.
אגב, זה בגלל שהידע הזה הוא כל כך ארוך טווח, והוא ארוך שנים, והתוכניות ארוכות שנים, אז אולי זה טעות שמביאים ראש מנהל תכנון לחמש שנים.
יכול להיות שזו הייתה טעות וזה צריך קצת יותר זמן, אבל גם רמטכ"ל עושה פרק זמן והולך ומגיע מישהו טוב אחריו. אני מאמינה שמנהל תכנון הוא ארגון מקצועי, הוא חזק, יש לו אנשים מצוינים, הוא גם נשען על מועצה ארצית, על ועדות מחוזיות, הוא לא לבד במערכת, והאג'נדה היא לא רק שלי, האג'נדה שהיא מקובעת במוסדות התכנון, ואני מאמינה שיבוא מישהו טוב וימשיכו לצעוד קדימה.
אני אהיה אופטימי אם תגידי לי שבאמת הגוף החשוב הזה חושב בעיקר או רק מקצועית והרבה פחות פוליטית.
מנהל התכנון ברור, גוף מקצועי, הוא עושה עבודה.
בסוף המינויים הם פוליטיים. בסוף עכשיו צריך לאייש הרבה משרות, הם... שרת הפנים מחליטה עליהם ולא ועדה מקצועית.
כן, המינויים של מתכנני המחוזות הם כן מינויים מקצועיים. אנשי המפתח בתוך מנהל התכנון זה מינויים מקצועיים. אני כן מאמינה שהבסיס הוא מאוד מאוד מקצועי. תראה, עברנו הרבה שרים, אני עברתי כבר כמה שרים, והאג'נדות שלנו הם בעצם נשארו אותם אג'נדות. יש הבנה מצד הממשלה מה אנחנו עושים ומה החשיבות הגדולה. יש אולי דברים שעושים הרבה כותרות, אבל המון המון דברים טובים ותוכניות ממשיכות לעבור בצנרת וממשיכות להתקדם ו... ואף אחד לא עצר את כל הפעילות שאנחנו עושים, זאת אומרת, יכול להיות שיש קצת רעש סביב יישוב חדש כזה או אחר, אבל המסות הגדולות של, של העשייה, כולם מתחברים אליה, כי גם מבינים שאין לנו ארץ אחרת, יש לנו ארץ אחת, וצריך לעשות את זה הכי טוב, וזה משותף לכל ממשלות ישראל, ובטח למנהל התכנון.
סיימנו ללא ספק במשפט אופטימי. דלית זילבר, תודה רבה והמון בהצלחה.
תודה רבה.
טוב, אז רור, שמענו את השיחה שלך עם דלית. את יודע, ככה, הדבר שאני חושבת בלט לי במיוחד, זה שהיא מדברת על הדור הצעיר, הדור שאוהב עירוניות, שרוצה את הכל במרחק נסיעת קורקינט away, אני מאוד מזדהה אגב. זה גם מתכתב עם טור שכתבת לו מזמן, בגלובס, על כך שתל אביב היא העיר שהכי משתלם לגור בה, וזה מכיוון שהיא מאפשרת להתקיים בתוכה בלי רכב פרטי, בלי פקקים, להגיע אולי אפילו ברגל לעבודה. זו תפיסה שנשמעת נהדרת, אבל האם היא תתממש?
היא יכולה להתממש, בעיקר צריך אומץ של ראשי ערים. זאת אומרת, יש פה בעיה מובנית בפוליטיקה, שכל ראש עיר, כמו כל פוליטיקאי, חייב לחשוב מקסימום 2-3 קדימה, כי יש בחירות, ואין לו זמן לחשוב לעוד 10-20 שנה. ואם הרחוב שלך בגלל זה ניקינו אותו מכוניות, יכול להיות שעם הזמן ניקינו אותו מכוניות והפכנו את הרחוב למדרחוב, או הפכנו את החנייה הגדולה מול הבית לפארק, זה יכול לקרות, תסתכלו, בתל אביב, זה גם קורה לאט מדי, אבל זה כבר קורה. רחובות נסגרים, כבישים הופכים להיות מקומות הרבה יותר ידידותיים, גם לרוכבי אופניים וגם להולכי רגל. אני לא רואה סיבה אמיתית שזה לא יכול לקרות כמעט מחר בבוקר, בפתח תקווה, בראשון לציון, בערים הוותיקות, בירושלים ובחיפה. אבל שוב, כאמור, צריך ראשי ערים עם אומץ, צריך ממשלה עם אומץ, וכשאני אומר עם אומץ, זה אומר להכאיב לציבור בטווח הקצר, כדי שכולנו נרוויח בטווח הארוך. אם אני אופטימי, אני לא יודע, אבל זה יהיה חייב לקרות, ויפה שעה אחת קודם.
אז נמשיך ונעשה את תפקידנו ונציף את הסוגיה החשובה הזו. רור מרמור, תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין למה התכנון בישראל כל כך גרוע ומה אפשר לעשות. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני אלה וייסברג, בצוות הצוללת, חבר גם אורי פסובסקי. תודה רבה לדרור מרמור, ותודה רבה לדלית זילבר שהגיעה לאולפן שלנו, וכמובן, תודה רבה לכולכם שהאזנתם. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.